הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.
בוקר טוב לכל המאזינים. אנחנו נמצאים ממחרת יום הכיפורים, הכנה לקראת זמן שמחתנו. אלה הם ימים קדושים בין יום הכיפורים לסוכות. נטהרנו טהרה גמורה ביום הקדוש. ואומר בעל הארץ צבי הגאון רב אריה צבי פרומר רעיון נהדר. אומרת הגמרא מסכת שבת בדף קי"ט, אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן שלומדים תורה. אמר לו רב פאפה לאביי, מה עם התורה שלך, שלי, מה עם התורה שלנו? אמר לו אביי לרב פאפה, אינו דומה הבל שאין בוחת להבל שיש בוחת. הבל שאין בוחת זוהי המעלה של התורה אצל תינוקות של בית רבן. המעלה הזו היא גדולה יותר מאשר מעלת התורה אצל האמוראים הקדושים. למה? בגלל התארה והנקיות שיש בלימוד שלהם. כך גם לגבי הלימוד תורה אחרי יום הכיפורים. מדובר על לימוד תורה כמו תינוק בן יומו שלא טעם טעם חטא. בימים האלה המעלה היא גדולה כל כך. בבחינת הבל של תינוקות של בית רבן. כיוצא בזה אמר בעל חידושי הרים, לכן קוראים בחג הסוכות מגילת קהלת, שפותח עד הפסוק הבל הבלים, הכל הבל. למה? הפירוש הפשוט, העולם כולו הוא כמו הבל שהולך, ימינו כצל עובר. אומר בעל חידושי הרים, הכל הבל, הבל הבלי, מה הכוונה? הבל פיהם של תינוקות, של בית רבן, לימוד התורה שלהם חשוב כל כך, על לימוד התורה שלהם עומד העולם. אם כן, בימים הסמוכים אחר יום הכיפורים שכולם נקיים מאבונות, זה הזמן בו האדם הוא בבחינת הבל, הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. זה זמן גדול כל כך, קדוש כל כך, כדי ללמוד תורה. אמנם ידוע על החתם סופר שבימים בין יום כיפור לסוכות לא יכל לצמצם מוחו ולהתעמק בתורת השם מרוב געגועיו לריבונו של עולם ולתחושה של הימים הקדושים, אחרי שזכה להתאר, להזדכך, ולכן היה מחבר אז שירי ערגה, זמירות ותשבחות לבורא עולם, קיבץ את הכל יחד בספר שירת משה. זה מתאים כמובן לחתם סופר, אבל אנשים שלא מרגישים את הגעגועים האלה, ודאי שאלה הם זמנים בהם האדם יכול לעסוק בתורה, במצוות, ולהיות בבחינת אין העולם מתקיים, אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות, של בית רבן. המדרש אומר בפרשת אמור, ולקחתם לכם ביום הראשון, ראשון לחשבון אבונות. ומה הכוונה? נתחבטו רבותינו הקדמונים להסביר מה הכוונה ראשון לחשבון אבונות. האם הקדוש ברוך הוא ותרן חלילה ולא מונה את החטאים שהאדם עושה בין יום הכיפורים לסוכות? שלכן אומר המדרש, ולקחתם לכם ביום הראשון, הפירוש הפשוט, ולקחתם לכם ארבעת המינים ביום הראשון. המדרש אומר, ולקחתם לכם ביום הראשון, מתחילים ביום הראשון הזה למנות את האבונות, ראשון לחשבון אבונות. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא לא עושה דין על העבירות בין יום כיפור לסוכות? חלילה לומר שאין דין ואין דיין, וכל אומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מאב. והאדם החוטא, עליו אומר הנביא יחזקאל, הנפש החוטאת היא תמות. אומר בעל הקדושת לוי, רב לוי יצחק מברדיצ'וב, בהפטרה לפרשת האזינו רעיון נהדר. אנחנו נמצאים בימי תשובה. יום הכיפורים זוהי תשובה מאיראה, כעת זוהי תשובה מאהבה. התשובה מאהבה גורמת שכל הזדונות יהפכו לזכויות, וזו הכוונה, ראשון לחשבון אבונות. בימים הנוראים חזרו עם ישראל השם מתוך תשובה מאיראה. השב מאיראה, אומרת הגמרא יומא פיוו, זדונות נעשות לו כמו שגגות, אבל לקראת חג הסוכות בני ישראל ניגשים אל הקודש באהבה, בחיבה, וחוזרים שוב בתשובה, פעם תשובה מאהבה, זדונות נעשות כזכויות, ולכן בסוכות יום ראשון לחשבון אבונות מחזרים אחרי העבירות, כי עכשיו לא שחלילה רוצים לעשות אותם, אלא כעת מבינים כמה רע ומר עוזבך את השם, וכל האבונות האלה מתהפכים לזכויות, ראשון לחשבון אבונות, וכמו שכתוב בספרי החסידות, לכן שואבים מים בחג הסוכות לניסוך המים. בראש השנה הולכים אל המים להשליך לשם את העבירות. בימים הנוראים האדם לא חפץ בשגגות והולך לתשליך, להשליך את כל העבירות. אבל בסוכות הוא שואב את המים כדי לדלות את השגגות שהשליחו, וכעת הופך אותם לזכויות. בעל הישועות יעקב מביא באורחיים סימן תף קוף פי א' רעיון שדומה לדברים שנאמרו כעת. אומר הגאון מבילנה על המשנה בפרקי אבות פרק ג', האדם צריך לזכור לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. למה צריך לומר לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? מספיק לומר לפני מי אתה עתיד ליתן את הדין, או לפני מי אתה עתיד ליתן את החשבון. לכאורה זה דבר אחד. אומר הגאון מבילנה, דין, הכוונה היא מה שהאדם עבר על מצוות לא תעשה רחמנא ליצלן. זו הכוונה שלפני מי אתה עתיד ליתן את הדין, ומה הכוונה לפני מי אתה עתיד ליתן את החשבון? החשבון זה באותו זמן שהאדם עשה את העבירה, באותו זמן יכל האדם לעשות מצווה, וזה עוד חשבון שעושים האדם. לכן לפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. והאדם יענש על שני הדברים האלה, על העבירה, לפני מי אתה עתיד ליתן את הדין, ועל החשבון, על ביטול מצוות עשה שיכל באותו זמן לעשות. לכן אנוש יענש על שני החלקים. כעת אפשר להבין, אומר בעל הישועות יעקב, מה שאומרים רבותינו, ראשון לחשבון אבונות. על ידי תשובה מאהבה, לא רק שהופכים את העבירה ממזיד לזכות, להפוך את העוונות לזכויות, אלא יש כאן עוד מימד, ראשון לחשבון עוונות, לא רק דין על העוונות, אלא גם חשבון. בואו וניקח את העוון ונהפוך אותו לזכות. אבל באותו זמן שהאדם עשה את העוון, הוא יכל גם לקיים מצווה. הוא יכל לעסוק בחסד, בתפילה, בתורה, בכל כך הרבה דברים ערכיים. זמן שהלך לאיבוד, זה החשבון. אומר המדרש, עכשיו זה ראשון לחשבון אבונות. על ידי תשובה מאהבה, לא רק העבירה הופכת לזכות, אלא גם הזמן שעשה את העבירה יכל להיות מצווה, גם זה נהפך כעת לזכות. ראשון לחשבון אבונות, כך אומר בעל הישועות יעקב, רעיון נהדר. סוכות הוא זמן שמחתנו. אומר רש"י בספר במדבר, את הכבשים בחג הסוכות הקריבו כנגד ישראל שנקראו סבזורה, והם קבועים ומניינם 98 כבשים היו מקריבים בחג הסוכות. למה? למה מקריבים דווקא 98 כבשים? התשובה היא כדי לחלות, לנטרל את 98 כללות שבספר דברים, פרשת כי תבוא משנה תורה. איך מועילה עבודת הסוכות לחלות ולבטל את 98 הכללות שמופיעות בפרשת כי תבוא? אומר הגאון בעל אבני נזר, בכללות, בספר דברים פרשת כי תבוא כתוב, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, אז באים כל האיסורים. סוכות הוא זמן שמחתנו, ולכן על ידי עבודת הסוכות שהיא שמחה, מתקנים את שורש החטאים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. ואז כך מתבטלות כל הכללות, השמחה שמבטלת את הכללות. זה הקשר בין הכבשים בחג הסוכות שמקריבים כנגד עם ישראל, שהם סבסורה, כבשים, והם עניינם 98, כי השמחה של סוכות מכלה את 98 הכללות של פרשת כי תבוא. אומר בעל השפת אמת מגור, בזמן שבית המקדש היה קיים, כשהלבין חוט השני, התמלאו עם ישראל בשמחה. ומה הכוונה? היה את השעיר לעזאזל שהיה מושלח מצוג גבוה, והגוף היה מתרסק במורד האר, עד שהיה נעשה איברים איברים. מעשה ריסוק השעיר היה מלווה בנס, היה את חוט השני, אותו צמר בצבע אדום, היה מלבין, כסימן לכך שאבונות בני ישראל נמחלו. זה על פי הפסוק, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם החטאים הם כשנים, הכוונה היא כחוט השני אדום, אז כשלג ילבינו. אותו חוט השני היו קושרים בראשו של השעיר. כאשר היה שליח מגיע עם השעיר למקום הצוק, הוא היה חותך את חוט השני. את חציו היה קושר בסלע, וחציו בקרניו של השעיר, ודוחף אותו לאחוריו לצוק. במשנה נאמר שחוט השני היה הופך לצבע לבן, וכך היו יודעים עם ישראל שנמחלו האבונות. אומר השפת אמת, בזמן המקדש אל בין חוט השני, אז התמלאו עם ישראל בשמחה, כי ידעו שנמחלו האבונות. כעת אין לנו בית המקדש, ואנחנו צריכים להאמין שאכן נטהרנו מהאבונות. האות לדעת אם נטהר מן החטא היא מידת השמחה של האדם. כגודל השמחה של האדם בסוכות, זה האות, זה הסימן, כמה האדם יטהר ביום הכיפורים. כך הסביר את מה שכתוב בספר משלי, לב יודע מרת נפשו, ובשמחתו לא יתערב זר. בני ישראל נקראו לב, הם לב העולם, פנימיות העולם, עיקר העולם, המניע של העולם. לב זה עם ישראל, לב יודע מרת נפשו. לב יודע מרת נפשו מתי הם מרים, ביום הכיפורים שהם מענים את הנפש ועיניתם את נפשותיכם. לב יודע מרת נפשו, לב עם ישראל יודעים את מרת הנפש שיש להם ביום הכיפורים, אבל לאחר מכן הם זוכים לשמחה, ובשמחתו לא יתערב זר, זוהי הסוכה שיש את השמחה להם ולא לאומות העולם. אין לאומות העולם שייכות לשמחתם של עם ישראל בחג הסוכות. אם כן, השמחה היא מגיעה מיד אחרי יום כיפור, כי השמחה היא ביטוי לטהרה. ומצינו עוד שסוכות קרוי זמן שמחתנו. יוצאים מדירת קבע לדירת הרי, קוראים את מגילת קהלת שעוסקת בסופו של כל אדם וחיי האבל בעולם הזה. מהי השמחה? מהי השמחה שמגיעים אל דירת הרי? התשובה היא שהשמחה בענייני עולם הזה היא לא תהיה, כי מי שיש לו מנה רוצה 200 ו-200 רוצה 400 והנפש לא תמלא, אומר שלמה המלך בספר קהלת. אחרי יום כיפור, האדם טעם את הטעם של רוחניות, כמו שאומר החתם סופר. ישנם 5 עינויים ביום כיפור, כנגד זה יש 5 תפילות. למה? כמו משה רבינו, שהיה בהר סיני, לחם לא אכל, מים לא שתה, היה ניזון ממה שניזונים המלאכים. ביום כיפור האדם הוא כמו מלאך, הוא מבין שהעיקר זה וסבינו מטובך, מהטוב שיש לך להעניק ולא מהעולם הזה. לכן צא מדירת קבע, לך אל דירת ארעי, כי העולם הזה הוא ארעי, ושם השמחה היא על ידי שהאדם מפנים שהעולם הוא ארעי. וכך הוא מנטרל את הנטייה, לרדוף אחרי חיי עולם הזה והבלי עולם הזה, וזוהי מגילת קהלת, שקוראים בקהלת כי חיי עולם הזה הם הבל ורות רוח, ואין יתרון בכל עמלו שיעמול האדם תחת השמש, בכל מה שתחת השמש. מה מעל השמש? תורה, מצוות. תחת השמש, ענייני עולם הזה, רק בעמלה של תורה, בתורח, ביגיעה, במאמץ ובשמחה הקשורה אל התורה והמצוות. כי פיקודי השם הם ישרים, והישרות הזו היא משמחי לב. מצוות השם היא ברא, היא זקה, היא מאירת עיניים. מאירת השם הטהורה היא זו שעומדת לעד. זה זמן שמחתנו. להפנים שהשמחה הגדולה היא לצאת מדירת קבע, לצאת מהגישה שאומרת שהעולם הזה הוא עולם קבוע, ולהיכנס אל הגישה החדשה שאומרת שהעולם הזה הוא עולם הרי ועולם הקבע, זה תורה, זה מצוות. על בסיס זה, אומר הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, אפשר להבין למה סדר המועדים הוא שסוכות מגיע אחרי יום הכיפורים, אחרי יום כיפור, אחרי ראש השנה, עשרת ימי תשובה, זמן תשובה, בחייה, תענית. נצטווינו לשמוח שבעה ימים. תורת השם תמימה, היא זו שמשיבה את נפשו של האדם. אומר הגאון רבי יעקב עמדין, היעבץ, משיבת נפש היא כמו משיבת הרוח, קיום התורה והמצוות, משיב רוח חיים ושמחה בנפשו של האדם. כל זה מתי? כשהתורה היא תמימה, רק כאשר תורת השם תמימה, אז זוכים אל המעלה שהיא משיבה את נפשו של האדם. אם האדם מלוכלך בחטאים, זה כמו אדם שאוכל מאכל ערב, אבל יש לו פצעים בפה. הוא לא נהנה מהאכילה, הוא סובל מהאכילה. לא כי המאכל לא ערב, אלא כי הפה חולה. אותו דבר, התורה והמצוות זו השמחה הגדולה ביותר לנפש האדם. אם האדם לא מרגיש את השמחה, את התארה, את הקדושה שיש במצווה, זה כיוון שהנפש חולה. הנפש מלוכלכת בחטאים חלילה, אז קשה לשמוח. אבל כשזוכה האדם לשוב אל בורא עולם, בעלי תשובה כותב רבינו יונה, הם גורמים לעצמם שעולם הזה יהיה מאוס ביניהם. הם מתרחקים מעולם הזה, כיוון שהם מרגישים שראו מר עוזבך את השם. הסיבה לחטאים היא הנטייה הרבה של האדם להישאב לענייני עולם הזה. האדם לא יכול להתנזר לגמרי מעולם הזה, אבל הוא זקוק לעשות בו שימוש. ובכל זאת שיעשה עם גדרים וסייגים. ביום כיפור האדם הוא נעשה בעל תשובה, לא עשה גדר וסייג, הוא התנתק לגמרי, הוא שב בתשובה. כמו היינו אומרים במשל, אין לו יותר פצעים בפה. אם אין יותר פצעים בפה, כעת אפשר להנות מאותם מאכלים. זה המשל. הנמשל, אם והיה ואדם תיאר את עצמו לגמרי, אז כעת כשהוא מקיים תורה ומצוות, הוא יכול להרגיש סבינו מטובך. הוא מרגיש שהוא סבא מהטוב. היכן זה קורה? אחרי יום כיפור שהוא נעשה בעל תשובה. ואז הוא יוצא מדירת קבע ויושב בדירת ארעי. הוא מפנים שעולם הזה הוא נראה קבע, אבל אחרי שהוא בעל תשובה, הוא מבין והוא מפנים, וידעת היום להבין, והשבות האלה בבך. הוא גם מפנים שעולם הזה הוא ארעי, וכאשר האדם מפנים שהעולם הזה הוא ארעי, אז הוא יכול לשמוח בתורה, במצוות. ולכן אחר ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור, אחרי שלימות התשובה, אפשר שהאדם יגיע לזמן שמחתנו, לשמחה, כי רק כך האדם מרפא את הנפש, ואז יכול לשמוח בשמחה אמיתית שקשורה אל הרצון של האדם להידבק בבורא עולם. ומהמקום הזה, סמיכות הזמנים בין הימים הנוראים לחג הסוכות, נוכל להבין עוד רעיון בסמיכות הזו בין יום כיפור לזמן שמחתנו. אומר הגאון רבי מתתיהו סלומון, בעשרת ימי תשובה ביקשנו מבורא עולם, אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות. נשאלת השאלה, ממה נפשך? אם עשינו מעשים טובים, יש לנו זכויות. אם נעשה מעשים טובים, יהיו עוד זכויות. ואם לא נעשה מעשים טובים, אז איך אפשר לבקש מבורא עולם, כותבנו בספר זכויות? אומר הרב מתתיהו סלומון רעיון נהדר. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא אבינו כותבנו בספר זכויות. מה הכוונה? היות שמגלגלים זכות על ידי זכאי, אנחנו מבקשים בורא עולם. בורא עולם, אם והיה וצריך לעזור לפלוני, צריך לעזור לאלמוני, צריך לעורר אותו, לעודד אותו, לסייע לו, הזכות תגיע על ידו כי הוא זכאי לכך, אבל אני רוצה להיות הזכאי שייתן לזכאי. מגלגלים זכות על ידי זכאי. אם יש לך בורא עולם שליחות הדבר טוב, הלוואי בורא עולם שאני אהיה האדם שמוכן ומזומן לעשות את השליחות הזו. להיות מאותם שמגלגלים זכות על ידם, זו הכוונה אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. אחרי שיצאנו מהימים הנוראים, ראש השנה עשרת ימי תשובה יום כיפור, נכנסים לזמן שמחתנו. מצווים לשמוח לפני השם במצוות ארבעת המינים בחג הסוכות. כדי שנוכל להבין טוב את ההקשר, נזכיר את פירושו של הגאון מבילנה, שמיישב את קושיית הטור. אנחנו עושים סוכות בתשרי, הרי היות והסוכה היא כנגד ענני הכבוד שהקיפו את עם ישראל, היה ראוי לעשות בניסן, כי בניסן התחילו להקיף ענני הכבוד את עם ישראל. זוהי שאלתו של הטור. הטור, כשהוא שואל את השאלה, הוא אומר, למרות שיצאנו עם מצרים בחודש ניסן, את הסוכה עושים מתי? בחודש תשרי. למה? כיוון שאז הוא זמן הגשמים, ואז כשאנחנו יוצאים החוצה, ניכר שעושים את זה כי הקדוש ברוך הוא רוצה שנעשה כך, ולא מתי שנוח ונעים בחודש ניסן. הגאון מבילנה אומר, הסוכה היא כנגד ענני הכבוד, אבל בכל אופן היה נכון לעשות בתשרי ולא בניסן. ולמה? היות שכשעם ישראל עשו את העגל, נסתלקו ענני הכבוד. מתי חזרו ענני הכבוד? כשהתחילו לעשות את המשכן. משה רבינו ירד ביום הכיפורים עם הלוחות השניות. ממוהרת יום הכיפורים, ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. אז ציווה על מלאכת המשכן. ומתי זה היה? ביוד א' בתשרי. ואז, אחרי שהוא ציווה על מלאכת המשכן, והעם הביאו עוד נדבה בבוקר, ביוד ב' בתשרי, בבוקר ביוד ג' בתשרי, ואז ביוד ד' בתשרי נטלו כל חכם לב ממשה רבינו את הזהב, במניין, במשקל, ובתדבב לחודש תשרי התחילו לעשות את המשכן, ואז חזרו ענני הכבוד, לכן עושים סוכות בתדבב בתשרי. דברי הגאון מבילנה, עשירים במקום אחד ועשירים עוד יותר במקום אחר. למה נקבע עיקרו של חג הסוכות כזכר לענני הכבוד שחזרו אחרי חטא העגל? הרי יש לעשות זכר לענני הכבוד שהיו לעם ישראל בזמן שיצאו עם מצרים. אלא בפירוש הגאון מבילנה לספר שמות פרק למד א' עדרת אליהו. תפילותיו של משה רבינו בארבעים הימים שאחרי חטא העגל, היו שישיב הקדוש ברוך הוא שכינתו בתוכנו. כל מעשה המשכן בא בשביל משכן מלשון ושכנתי. בחטא העגל עם ישראל הפסיד את זה. ומתי השכינה חזרה לשכון? אחרי תפילותיו של משה רבינו שהשכין שוב את השכינה בישראל. כך אומר משה רבינו, אם נמצאתי חן בעיניך, ילך נא השם בקרבנו. כי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו בפרשת משפטים, הנה אנוכי שולח מלאך לפניך. דווקא מלאך, הקדוש ברוך הוא כבר לא שוכן, הוא שולח מלאך. משה רבינו מבקש שהקדוש ברוך הוא ילך עמנו בלי מלאך ותשרה השכינה במקום המלאך. וזה דבר גדול, הרבה יותר, הקדוש ברוך הוא ולא מלאך. הקדוש ברוך הוא התרצה. ענני הכבוד חזרו אחרי חטא העגל. הם ביטוי לכך שהקדוש ברוך הוא התרצה שהוא ילך לפנינו. אם נא, מצאתי חן בעיניך, ילך נא השם בקרבנו, ולא מלאך. ולכן חג הסוכות הוא במועד הזה כדי לקבוע זכר לכריתת הברית שבאה עם הקדוש ברוך הוא. מהו הפלא הגדול? ענני הכבוד שהקדוש ברוך הוא התרצה אחרי חטא העגל. וכך אנחנו אומרים בתפילה, אהבה רבה אהבתנו. מתי זה היה? בימי האבות, כשיצאנו ממצרים, אחר כך חטאו בחטא העגל, אמרת לחלותינו, אבל חמלת עלינו, חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. השפעת עלינו עוד יותר מבראשונה. בראשונה אהבת את האבות עם סיבה, כעת אתה חומל עלינו למרות שחטאנו. אם כן, השראת השכינה שהייתה אחר העגל התבטאה בחזרת ענני הכבוד מחדש, ואז יש כאן חיבה יתרה, חמלה יתרה, יותר מזמן יציאת מצרים. בזמן יציאת מצרים זה עוד היה קשור לחסד שנעשה לאבות. אבל אחרי שקיבלנו שפע ועם ישראל חטא בחטא העגל, עוד חוזר הקדוש ברוך הוא ומחזיר את ענני הכבוד, לא ילך המלאך לפנינו, אלא הקדוש ברוך הוא. זוהי חמלה גדולה, שהקדוש ברוך הוא מחזיר את ענני הכבוד. זוהי הכפרה הגדולה. אם כן, כשעושים סוכה זכר לענני הכבוד, זה לא רק זכר לחסד העננים שהקיפו אותנו במדבר, אלא זכר לאותה שמחה שהייתה אחרי התשובה והתפילה שמחל הקדוש ברוך הוא על חטא העגל. ואז החזירו את ענני הכבוד להקיף את עם ישראל כמו שהיה לפני החטא. אם כן, יש כאן שמחה, שמחה של מחילת העוונות. זוהי זמן שמחתנו, הזמן של סליחה וכפרה. לכן, אומרת הגמרא מסכת סוכה בשמחת בית השואבה, מה נאמר שם? מי שלא ראה שמחה, לא ראה שמחה מימיו, מה היו עושים באותה שמחה? אז זה נכון, חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים באבוקות של אור בידיהם, אומרים דברי שירות ותשבחות. על מה היו השירות ותשבחות? אשרי ילדותנו שלא ביישה את זגנותנו, אשרינו שהילדות שלנו, למרות שישנה נטייה, למישהו ילד לעשות חטאים כי דעתו קטנה והלב בוער, אשרי ילדותנו שלא ביישה את הזקנה שלנו. ויש כאלה שהיו אומרים, אשרי זקנותנו שכיפרה על ילדותנו, אלה הם בעלי תשובה. בכל אופן, אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא ומי שחטא ישוב ועמך לו. עיקר השמחה, זמן שמחתנו היא, השמחה של ניקוי האבונות. ואז כאשר האדם הוא מנוקה מהאבונות, הוא יכול להרגיש את הטעם הטוב, הערבות שישנה בתורה, במצוות. אם כך הם פני הדברים, נשאל שאלה אחרת. למה לא חזרו ענני מיד ביום הכיפורים כשאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, סלחתי כדבריך? למה המתינו עוד כמה ימים עד שהתחילו במלאכת המשכן ורק אז חזרו העננים? אם רוצים לשמח בשמחת מחילת העוונות, למה לא חוזרים העננים מיד כאשר משה רבינו מסיים להתפלל, להיות 40 יום, ואומר הקדוש ברוך הוא, סלחתי כדבריך. יהורה הזמן שמחתנו היה צריך להיות מיד מיד, במוצאי יום כיפור, כי ביום הזה התבשרו על מחילת האבונות. אם כן, שמחו שמחה גדולה, אז למה חכים כמה ימים? התשובה היא, בואו ונראה מה אומר רבינו יונה בשערי תשובה. בשער א', אומר רבינו יונה, גם אם נסלח אבון החוטא, עדיין אין הכרח שתהיה סייעתא דשמיא ברוחניות, שיזדמנו לו מצוות שיוכל לקיים כראוי, כי אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. ולכן, תאוות הצדיקים, ההצלחה הגדולה של הצדיקים, להפק רצון מהשם ושיחפוץ בהם. כלומר, לא רק שהאדם עוזב את החטא, שעל זה ודאי צריך להתחנן לבורא עולם, אלא עוד שהקדוש ברוך הוא יצליח בידי הבעלי תשובה, לראות שנגמרה כפרתם. איך? על ידי כך שהאבון יסלח, נפדע מהאיסורים, והקדוש ברוך הוא מאיר לו פניו. איך הקדוש ברוך הוא מאיר לו פניו? התשובה היא שהקדוש ברוך הוא מראה לו שהוא חפץ בעבודתו. איך זה? על ידי כך שהוא מזכה אותו בעוד זכויות, בעוד זכויות. על בסיס זה נוכל להבין, עם ישראל שמעו ביום הכיפורים, סלחתי כדבריך, נסלח אבון העגל. הדבר הוא מרגש, הדבר הוא משמח, אבל שמחה שלימה עדיין אין. כי מתי תהיה הכפרה בתכלית השלמות? כשהקדוש ברוך הוא יראה להם שהוא לא רק סלח, אלא חוזר את החיבה כמו שהיה לפני העבירה. מתי זה יהיה? התשובה היא כאשר הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בעוד זכויות. לכן מיד אחרי יום הכיפורים. ויקל משה מצווה אותם על מלאכת המשכן בי' א' בתשרי. ויצאו כל עדת בני ישראל מלפני משה, ויבואו כל איש אשר נשאו לבו בזריזות, והעם הביאו עוד נדבה בבוקר בי' ב' בתשרי, בי' ג' בתשרי. עד שהיו מרבים כל כך להביא, עד שהביאו כל במחנה. זהו, לא להביא עוד. בי"ד בתשרי נטלו חכמי הלב ממשה את הזהב, בתדווה בתשרי התחילו לעשות וחזרו ענני הכבוד. למדנו שהעננים הם לא רק סימן לסליחת האבונות. זה כבר שמענו, סלחתי כדבריך. העננים שחוזרים מסמלים משהו אחר. לא רק סלחתי כדבריך, אלא זה אות וסימן לכל הדת ישראל שהקדוש ברוך הוא רוצה אותם. ולכן הוא אומר להם, בואו ותעשו עוד מצוות ועוד מצוות. לא רק סולח, אבל מנתק קשר. סולח ומעוניין בהמשך הקשר. וזוהי זמן שמחתנו, חזרו ענני הכבוד. וזו הכוונה, אבינו מלכנו, לא רק סלח לנו, אלא גם כותבנו בספר זכויות. לא רק תסלח על האבונות, אלא גם בקשה ברור עולם, תכתוב אותנו בספר הזכויות, שנדע שלא רק סלחת, אבל התנתקת, אלא סלחת ואתה עוד רוצה בנו, ולכן נזכה לקיים עוד ועוד מצוות, כותבנו בספר זכויות. זוהי השמחה הגדולה של חג הסוכות. היו ברוכים.
כי הילד ההרוג, עם הרב אייל אונגר, ראש מרכז הישגים.